שני על ישראל ותחייתו י' א'. אתמול עסקנו בעריכות על עניין החיבור בין העולם הבא לעולם הזה, והיום נמשיך. כל מה שנותן יותר כוח גדול, כוח גדול יותר לעולם הבא, הרי הוא חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל עניין בניין האומה. כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל, כי חיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמים. זה בספר אורות, זה לא בדף מקורות, זה השלמה. אז אתמול הסברנו בעריכות שמי שעוסק בעולם הבא, היינו בעולם הרוחני, בתורה, בקדושה, בכל מה שקשור להדרכה האלוהית, או מידות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בעולמו, אז הוא בעצם מחזק גם את העולם הזה. הוא מביא את העולם הזה לחיות את העולם ההולך ובא, את המדרגת חיים שהיא הולכת ומופיעה. זה לא חבורה של בטלנים שעוסקת בדברים לא רלוונטיים למציאות בישיבה, אלא אדרבה, ההפך הוא הנכון. דווקא העיסוק בחיי עולם הבא, כלומר בעולם הרוחני המופשט וכולי, היא מה שנותנת חיות לאומית של ישראל. היא מה שבונה את האומה בפועל. היא מה שנותנת מגמה לכל החיים הלאומיים. משל לתינוק שנולד. אז למה אנחנו בכלל שמחים? כל היום הוא ישן, אוכל, מחליפים לו. למה אנחנו שמחים כל כך שתינוק נולד? בגלל שאנחנו יודעים שפול פי שזה מופיע עכשיו באיזה נהירות דקיק, באיזה הופעה מאוד קלושה עדיין, אבל יש נשמה אלוהית אדירה שירדה לעולם יחד עם התינוק הזה, והיא הולכת לאט לאט ומתגלה. היא הולכת לאט לאט ומופיעה דרך ההתנהלות שלו, דרך המידות שלו, דרך החוכמה שהוא יקנה, דרך המצוות שהוא יעשה וכו'. ככה העיסוק בחיי עולם הבא, כלומר בעולם הרוחני, בתורה, בקדושה, הוא מה שבונה את המגמה של יסוד צמיחת גאולתנו, של המדינה, של מדינת ישראל. מה שנותן את ההדרכה לאן המדינה הזאת צריכה להתרומם, מה המטרה שלה. איך כיצד צריכות המערכות הארציות להתיישר בשביל להופיע את המגמה הזאת. בסדר? עד כאן זה חזרה על אתמול. ברור? וככל שנעסוק בזה יותר, אז זה גם יופיע יותר. הנשמה היא תתפלש. האור האלוהי הוא יופיע במערכות חיים יותר דקות, יותר בכבישים יותר צרים, יותר בסמטאות יותר פינתיות. הכל יתרומם. כל התרבות, האומנות, הפוליטיקה, הכלכלה, החקלאות, הכל יופיע את אור עולם הבא, את הקודש העליון. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, ולהוציא מליבם של צדוקים שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. כלומר, ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. אני כבר אקרא את סוף הפסקה ויסביר מפה. ומיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומי בישראל, והתגדל בניין הארץ. וכל האימוצים הכלליים ההולכים לאומת התחייה הולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות. האחוזות זו בזו בתואר שלשלת גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה מפלאות תמים דעים. אז עוד פעם, וזהו הגודל של תורה שבעל פה. שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה ולהוציא מליבן של צדוקים. מה היה צריך להוציא מליבן של צדוקים? שצדוקים אמרו אין עולם אלא אחד. זה מופיע בשתי גמרות, אחת בברכות נון דלת, עמוד א', יש משנה בראשית הפרק, כתוב שתקנו לומר משקלקלו הצדוקים, יש פה גרסה בכתבי יד שכתוב המינים. המינים. מינים זה נוצרים. פה כתוב ככה, משקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. אגב, מינים זה לא תמיד הנוצרים, זה כל מיני אנשים שהם כופרים, מין אחר, זה כבר דעות עקומות. בכל מקום, משקלקלו, המשנה אומרת הצדוקים, ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שאומרים מן העולם ועד העולם. מה זה התקינו שאומרים מן העולם ועד העולם? זה חותמי ברכות שבמקדש. בהתחלה, כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים מן, עד העולם. ואחר כך, היו אומרים, תקנו שיגידו מן העולם ועד העולם. כלומר, אז רשי פה אומר, זה מופיע, תכף אני אראה לכם את זה בתענית, זה עוד יותר ברור שמה. אין, כתוב ככה, כתוב בתענית שלא אומרים אמן במקדש, אז המברך אומר בסוף הברכה, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך חונן הדעת נגיד, ב-18, אתם מבינים? כל ברכה. אז אומרים את התוספה הזאת במקדש, וכן בכולם, והעונים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הברכה במקדש היא שונה. מן העולם ועד העולם. למה צריך מן העולם ועד העולם? אז רגע, רשי פה אומר, איפה לומדים את זה? מקרא לתפילת עזרה וסייעתו. בעזרה, תכף אני אראה לכם את הפסוק, שלמדו את זה משם, ומקדש ראשון לא היו אומרים ככה, אלא היו אומרים, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם. זאת אומרת, גם היו ברכה, אומרים ברכה שונה במקדש, אבל מן העולם, ותקנו בגלל הקלקולה בדעות הזה שהיה אצל הצדוקים או אצל המינים, אז תקנו לומר מן העולם ועד העולם. אז בתענית ט"ז, זה עוד יותר מובן, נראה לכם את זה, לפני, זין עמוד ב'. טוב, הגמרא פה דנה שלא עונים אמן במקדש, וכשנאמר, עכשיו יש פה פסוק מספר עזרא, אני אקריא לכם חלק מהפסוק. קומו, ברכו את השם אלוקיכם, מן העולם עד העולם. ויברכו השם כבודך ומרומם, כל ברכה ותהילה. יכול על כל ברכות כולן לא תהילה, על תהילה אחת. טוב, זה כבר דיון בפנים. עכשיו, מה הוא אומר? אומר, ברוך השם אלוקים, אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. ברוך גואל ישראל, והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ככה כל הברכות היו נראים. עכשיו, נראות. למה תקנו את הדבר הזה? בגלל שבבית ראשון, וכל השנים, שעם ישראל שרתה בו שכינה, והייתה נוכחות אלוהית, והיו נביאים פועלים בתוכנו, היה ברור לכולם שהשאיפה הישראלית, זה לא שתתקיים הרבה מצוות בימי חייך, ואחר כך, אחרי המוות, תקבל על זה שכר גדול, כמו שדיברנו על זה אתמול, אלא השאיפה הייתה להשרות את השכינה בארץ, שאדם הוא יתגדל להיות נביא, יתגדל להיות בעל רוח הקודש, יתגדל שהעולם הבא, העולם הרוחני, העולם המוסרי, הוא יתראה דרך חייו, הוא יופיע דרך כל הווייתו וכו'. ובאו צדוק ובייטוס, שהיו תלמידי אנטיגונוס וסוכו, זה תקופת היוונים, והם קלקלו, הם אמרו, אין עולם אלא אחד. מה זה אין עולם אלא אחד? הכוונה, אני, מה שאני חש, מה שאני רואה, זה חזות הכל. העולם הרוחני הוא לא רלוונטי, הוא לא משפיע, הוא לא... תכף אנחנו נראה את זה בעיון קצת, בדיוק את הסברה שלהם. בעצם יש רק עולם הזה. איך הם הגיעו לקלקול הזה? אז חז"ל אמרו, הרי כתוב שם במשנה, אנטיגונוס איסוכו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם מורה שמיים, עליכם. נכון? קצת אחרי שמעון הצדיק. אז משנה אחר כך כתוב, שמעיה ואבטלון אומרים, חכמים יזהרו בדבריכם. שמה יבואו תלמידים הבאים אחריכם, וישתו ממים הרעים, והתחייבו חובת גלות וכו'. כלומר, צריך להיות זהיר. אנטיגונוס איסוכו, הוא אמר דבר נכון. הוא אמר, אל תעבוד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, אלא תעבוד אותו לשמה. אז צדוק ובייטוס, הם אמרו, אתם יודעים למה הוא אומר את זה? אתם יודעים למה חכמים אומרים את זה? כי הם יודעים שבעצם אין עולם אלא אחד. כלומר, אין עולם הבא באמת. יש עולם הזה. אתה צריך להתייחס אל הנראה, אל הנגלה, אל המוחש. הלאומיות של ישראל היא צריכה לינוק מסברות הבטן שלנו, מהשכל הרציונלי שלנו, מהצורת משטר שננהיג, ולא מכוח העולם הבא, העולם הרוחני, העולם המופשט. יש עולם הזה, וזה חדר לראשי השלטון אפילו. אם תבדקו היטב, תגלו שצדוק ובייטוס הם היו ממשפחת החשמונאים, או סביב הדבר הזה, וההנהגה של בית המקדש השני, והכהונה הגדולה שם היא לאט לאט חדרה והפכה להיות צדוקית, עד שבימי שמעון בן שטח, רבי שמעון בן שטח, הוא היה היחידי בסנהדרין שלא היה צדוקי, הייתה סנהדרין של צדוקים. זה כאילו חדר הדבר הזה, זה הייתה מלחמת עולם רוחנית. והמון התמודדויות, אז אומר פה, עכשיו, מה זה הגודל של תורה שבעל פה, שהיא עמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה ולהוציא מליבם של צדוקים, על ידי תקנת הלשון של הברכה הזאת, החדירו את הרעיון הזה, שיש עולם הבא, מן העולם ועד העולם. לפני זה, זה לא היה נצרך, כי זה ברור שקודם צדוק ובייטוס, או קודם שהשיטות האלה חדרו, זה ברור שעולם הבא ועולם הזה זה עולם אחד. לא היה צורך לדבר כל כך על העולם הבא. התורה היא לא עוסקת כל כך בעולם הבא. מזכירים פה ושם ברמזים וכו'. אבל זה ברור שיש עולם הבא. זה ברור שיש את נשמת האומה. נשמה הכללית, שהיא מה שמופיעה בתור מדינת ישראל, או בתור העם היהודי וכו'. זה ברור שיש כוח רוחני שרודה במציאות. יש נשמה למציאות. יש עולם ההולך ובא. יש עולם הרוחני שמתגלה דרכנו, שהוא שואף להופיע במציאות. לא צריך כל הזמן להזכיר את זה. אבל כשהם אמרו, לא, יש את המציאות הנגלה, צריך להניג את הלאומיות על פי השכל הרציונלי שלנו, אז היה צריך לתקן מן העולם. אז אמרנו, מוזכר ספרות הסוד, יש עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, מן העולם ועד העולם, מן העולם הרוחני העליון המופשט עד העולם הזה, הנגלה, שהוא רק גילוי ארצי של כל העולמות האלה שפועלים בתוכו, שמתגלים בקרבו. ברור? וכל מה שאתה רואה במציאות הלאומית, זה גילוי של הדבר הזה. כמו שההתנהלות של האדם, אתה נפגש עם גופו, אבל אתה מבין שזה נשמה שלמה שמקופלת בקרבו, שיש לאדם נשמה, רוח, נפש, ועוד מדרגות גם למעלה מזה וכו', שמופיעות דרך המידות שלו, דרך המצוות שלו, דרך ההנהגה שלו, או לא מפיות. או שהוא יכול להתנקר אל עצמיותו האלוהית, הוא יכול להתנקר אל הנשמה שרודה בקרבו. לכן, הגודל של תורה שבעל פה שעשתה פה שינוי, זה חז"ל ששינו בעצם את מטבע הלשון על פי עזרא, על פי הפסוק הזה בעזרא. מן העולם ועד העולם, בגלל שצדוק ובייטוס זה הרבה אחרי עזרא. ברור? עזרא זה תחילת בית שני, צדוק ובייטוס זה לא תקופת הפרסים, זה כבר איזה 150-200 שנה אחר כך, זה כבר תחילת ימי היוונים, בסדר? אז הם אמרו ככה, וזה הגודל של תורה שבעל פה, שהיא מגיבה אל המציאות, שהיה צורך להחדיר שיש גם עולם הבא, למרות שלפני זה, בכל השנים שהייתה השראת שכינה, והייתה כאן נבואה, ואנשים נפגשו עם הגודל האלוהי הפנימי הזה דרך המציאות הארצית, שכל המציאות היה ברור ונגלה שהיא מתנהלת על פי רצון השם, על פי העולם הרוחני, על פי מעשינו. לא היה צריך לדבר על זה שהעולם הבא הוא מופיע בעולם הזה, שהעולם הרוחני הוא מתגלה פה. אבל כשאדם הוא חולה, כשתרבות המערב היא כל כך מקלקלת את המידות שלנו, כל כך מעוותת את היחס שלנו אל הזוגיות, אל האהבה, אז צריך לשבת עם בחור לפני חתונה ולהסביר לו, תשמע, אתה צריך לדבר בכבוד לאשתך, אתה צריך להקשיב לה, יכול להיות שהיא תסתכל אחרת על דברים, יש לה עולם רגשי שונה. אבל כשיש חיים נורמליים, לא צריך לדבר איתו. זה פשוט. הוא אוהב אותה, הוא נותן לה, הוא שמח איתה, הוא מקשיב לה. אנחנו צריכים לפעמים להסביר לאנשים לא נורמליים איך להיות נורמלי, אבל זה עצמו לא כל כך נורמלי. אז כשיש מציאות לא נורמלית, שאדם יכול להתמכר כל כך אל המציאות הנגלית, ולשכוח כבר את תכלית החיים, ולשכוח את העולם הבא, אז אתה צריך להגיד מן העולם ועד העולם. אבל זה לא נורמלי, זה כל תחילת ספר הכוזרי עוסק בזה. עולמך תראה בחייך, חזל ברכו. זה הנורמליות, זה תכלית החיים, זה שם השם שמופיע בקרבנו. אנחנו מכינים את כל המערכת הארצית להופיע את שם השם, את כל המידות שלנו, כל המצוות שלנו, כל לימוד התורה שלנו, כל ההנהגה המוסרית שלנו סביב הדבר הזה. אין ברמה הפרטית, אין ברמה הלאומית. זה הדבר הכי פשוט. אבל לפעמים זה, העולם הוא נהיה לא נורמלי. אז זה הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, ולהוציא מליבם של צדוקים, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. לומר, ברכו את השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. מה זאת אומרת התלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן? להבת של תבן היא מאוד גדולה. אתה לוקח איזה חבילת קש, זה אש אדירה, וזה גם נגמר צ'יק צ'ק. זה, אין לזה חומר בערה. אם העולם הזה, אם מדינת ישראל, היא מונעת רק על ידי סברות חומריות, רק על ידי, היא לא מנסה להופיע את שם השם בארץ, לגלות את רצונו בכל מערכות חיה, אז זה להבת של תבן. זה התלהבותם הלאומית של צדוקים, של הצדוקים. ההתמכרות אל המציאות בלי לשים מבטם והניקתם ממקור המציאות, מן העולם הבא. אז זה אין לך דלק, אין לך מקור יניקה. אז זה שנשתלבה ודחה ואיננה. מהר מאוד הצדוקיות הזאת, בית חשמונאי הזה, זה לא בדורות הראשונים של מתתיהו ויהודה כמובן, אבל די מהר אחר כך, זה הפך להיות שחיתות אחת גדולה, אז זה היה צריך לתקן, בשביל להוציא רק מהרעיון הקלוקל הזה, לומר, ברכו את השם, אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, ומיסוד עולם זה, מיסוד הזה שתקנו מן העולם ועד העולם, למרות שעד הזה היה כל כך ברור, אבל בחולי הזה, מיסוד העולם הזה, ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל. גם עכשיו מדינת ישראל היא צריכה להיבנות על פי השאיפה להופיע את חיי הנצח בהווה, את חיי העולם הבא במערכות הארציות ממש, את נשמת האומה בנפש האומה, בגוף האומה, שזה מדינת ישראל, זה ארץ ישראל. אז גם עכשיו היסוד הכללי הזה, עומק החיים הלאומיים בישראל, שבזה הצדוקים כפרו, הם כפרו בכמה דברים. הם כפרו בעולם הבא, כלומר העולם הרוחני, או העולם שאחר המוות, זה אותו עניין, או העולם ההולך הבא, הוא בא, כלומר שהמציאות היא מתעלה, או מתעדנת, או מתקדשת. הם כפרו בנשמת האומה, בעומק העניין. הם כפרו ביסוד אלוהי הכללי שמפעם בקרבנו. הם כפרו, אני אראה לכם תכף, הם כפרו בכמה דברים. בכל מקרה, אז הכפירות האלה צריך לדעת שהם לא ארכיאולוגיה רוחנית. זה לא כפירות שהיו פעם בעבר, ועכשיו זה כזה נחמד ללמוד על זה, להתרענן, מה היה וכו', אלא הרב קוק, תכף אנחנו נראה, אולי נראה את זה עכשיו. הוא אומר שאנחנו צריכים ללכת וללמוד משם בשביל לדעת, כי אנחנו מתעוררים עכשיו לתחייה, וכל הכוחות האלוהיים מתעוררים בקרבנו, וגם כל הקלקולים עלולים להתעורר בקרבנו, לכן אנחנו צריכים לקחת משם שכל טוב כיצד להניג את עצמנו. אז רק אני אגמור את המשפט הזה. מיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, זה לרוונטי לימינו. אנחנו צריכים להופיע את חיי העולם הבא בארץ, יתגדל בניין הארץ, וכל האימוצים הכלליים ההולכים לאומת התחייה, ההולכת ומתגלה בנסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו, בתואר של השלג גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה מפלאות, תמים דעים. אז לפני שאני אסביר את המשפט, בואו תסתכלו רגע בדף שצילמתי לכם. אתמול, לכולם יש דף מקורות? אז אם אפשר להעביר פה, בבקשה. תודה רבה. זה בתוך מאמרי הראייה בעמוד 177. אז יש פה מאמר שהוא קצת ארוך למסגרת של השיעור שלנו, אבל מכל מקום, האמת שהכל חשוב פה, היה ראוי שנימד אותו מרשע ועד גמירה. אז מה שנספיק נראה. אז אני נראה, יש פה גמרא, מתחיל בגמרא במנחות ה' עמוד א', כתוב מריש ירחא דניסן, זה נקרא יום הביקורים, זמן מתן תורתנו. זה לא חובה דווקא לחג השבועות, זה רלוונטי להיום. מריש ירחא דניסן, עת מניה ב', איתוקם תמידה. כלומר, מראש חודש ניסן עד שמיני בו, הוקם התמיד, כלומר קורבן התמיד, שהיו צדוקים אומרים, יחיד מתנדב ומביא תמיד. כלומר, וחכמים ניצחו אותם, זה בא משל ציבור, מתרומת הלשכה. כלומר, מה אמרו הצדוקים? אני רוצה להביא עולת תמיד, אז אני יכול. מה הבעיה? למה זה חייב לבוא משקלי הלשכה? כלומר, שכל עם ישראל, אנחנו תכף פרשת שקלים. כל עם ישראל הוא היה תורם מחצית השקל, והיו קופות כאלה, ומשם היו קונים כל השנה קורבנות ציבור. כי קורבן ציבור הוא לא בא משל יחיד. בעומק העניין זה כפירה בנצח ישראל, כלומר בקומת הכלל, בנשמת האומה, שיש לנו נשמה כללית שמופיעה על גבי היחידים, על גבינו. אבל אנחנו כמו איברים של גוף אחד, שנשמה כללית שמופיעה בנו. והם אמרו, היו אומרים, לא, אנחנו אוסף של פרטים. זה נקרא כפירה בעולם הבא. כלומר בעולם הרוחני, בסדרים האלוהיים, שפועלים בקרבנו. עכשיו, מתמניה בעד סוף מועדה, עד סוף המועד, משמיני בו עד סוף המועד, איתותיו חגה דשבועיה, שהיו ביתוסים אומרים, עצרת אחר שבת. לפי זה, קצירת העומר דוחה שבת, וניצחו חכמים שעצרת אינו דווקא אחר שבת, וממלא קצירת העומר ומחרת יום טוב, ומחל בשבת, דוחה את השבת. אז מה הרעיון פה? הביתוסים, זה עוד קאט, דומה בהשקפותיה לצדוקים, מתלמידי ביתוס, שהם אמרו, הרי כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, ושבעה שבועות וכו', נכון? כלומר, מי למחרת השבת? מה זה מחרת השבת? מה אתם אומרים? ממתי אנחנו מתחילים לספור את צירת העומר? מפסח. אבל אם פסח הוא חל ביום שני, אז מה זה ממחרת השבת? יפה מאוד, כל הכבוד. רואים שאתה פרוש, פרושי ולא צדוקי. ממחרת השבת, הכוונה, יום טוב, שהוא גם נקרא שבתון וכו'. מלבד מלאכת אוכל נפש, אנחנו שובתים בהכל. אבל הביתוסים אמרו, לא, ממחרת השבת, זה הכוונה, השבת הראשונה שאחרי יום טוב, אחרי פסח, משם מתחיל לספור שבעה שבועות. יוצא שהם כפרו בתורה שבעל פה. נכון? כי התורה שבעל פה אומרת מחרת השבת, זה פסח, זה השבת. זה יום קצירת העומר וכו'. אז הייתה נגדה מלחמה ו... עכשיו, רגע, נגיד לכם. אם פסח יוצא יום שישי, ליל הסדר יום שישי. בסדר? כלומר, נגיד את זה ככה. ש... יום חמישי בלילה, מה שמכונה עצמו, שזה כניסת כבר יום שישי, אנחנו עושים ליל סדר, וממחרת השבת, אז מתי זה יצא? שבת. זה יוצא בשבת. יוצא שאנחנו קוצרים את העומר, לפי זה, מתי? בשבת. וכי מותר לקצור בשבת, זה מלאכת קוצר. אז אמרו הביתוסים, אסור. לא, זה לא הכוונה של התורה, זה לא יכול להיות. כלומר, דווקא נקודת המחלוקת זה כשיוצא שחג הפסח יוצא ערב שבת. זה לא כל נקודת המחלוקת. הם אמרו, לא יכול להיות שנחלל שבת בשביל קצירת העומר, וחכמים אמרו, זה מה שנעשה, זה לא חילול שבת, זה ציווי התורה, ואנחנו, ודווקא ביום שבת, היו עושים את זה ברוב עם, והיה בא מישהו וקוצר לעיני כולם את העומר, ומביא אותו למקדש וכו'. והיו עושים את כל הקרבת העומר וכו'. ברור? שמתיר את החדש. אוקיי, עכשיו תשימו לב מה אומר פה הרב קוק. בתקופתנו הגדולה להתעוררותה של האומה לשיבת שבותה, אנחנו התעוררנו לתחייה מהגלות המר, לחידוש עמדתה העצמית על ארצה העתיקה, אחרי שנות מאות רבות של תרדמה לאומית ושל חורבן היישוב אשר לארצנו הקדושה. תראו מה אומר, איננו חייבים חובה כפולה לפשפש באוצרתנו העתיקים, לדעת מה היו אלה הזרמים אשר היו בחיינו הכלליים מאז. אנחנו צריכים להבין מה היה בעבר ונדע איך להניג את ההווה. כי רק על ידי הידיעה הזאת נוכל לכוון אל המשקל, לדעת איזה זרם הוא עצמי ומקורי לנו, מתוך כך גם נצחי בטבעו ונותן לנו תקומה, זרם רוחני שכוח כביר צפון בו להחזיק את חיי האומה בכל תקופותיה ולהגביר את כוחה העצמי, ליתן לה את לשד חיה על אף כל צורריה ורומסי כבודה. אם אנחנו, אם תשמע בישן, תשמע בחדש, אם אתה תדע מה עבר על האומה, אתה תדע להבחין איזה זרם הוא עצמי ומקורי לנו, איזה זרם הוא חושף את חיינו האלוהים, את חיי העולם הבא, בהווה, את חיי הנצח בהווה, ואיזה הוא זרם מקרי, לקוח מבארות זרים, זה השפעה גויית בעצם, הוא בא על גבול האומה על ידי השפעה של חולשה עצמית, של דלדול כוחה המקורי. לא כל זרם שמופיע מיד הוא קדוש, עד רבה הוא צריך בדיקה. מתוך כך אין לו תקומה נצחית והוא כמוץ לפני רוח, זה דבר שיעבור במהירות לפני רוח הזמנים אשר ישטפו בלי להשאיר לו רושם עמוק בחיי הכלל. אז אנחנו צריכים ללמוד ממה שהיה. אז אני קצת עושה דילוג, דילוג, אני באמת הכל פה חשוב, אני חייב אבל לדלל. מה? הם נעלמו, מתי הם נעלמו? הם היו קיימים הרבה זמן בימי בית שני, הם פשוט התבוללו. אין להם צדוקים וביתוסים, כי פשוט הם התבוללו, התחתמים גויים וכו'. ברגע שאתה כופר בתורה שבעל פה, אז הדרך החוצה היא די מהירה. זה מה שקרה לקראים, זה מה שקרה לנוצרים, למינים. מה?
רפורמים.
גם רפורמים. אנחנו מקווים שיחזרו בתשובה, אבל אתה רואה שיש שם הרבה בעיות והרבה חיתונים גויים. יש מקומות היום בארצות הברית עם 90% התבוללות, 85%. יש שואה שקטה, קהילות שלמות נמחקות, יש ספינה טובה את הגלות. ברור? טוב, אני עושה דילוג, תראו, בערך שורה עשירית בפסקה השנייה. אתם רואים? ההתעוררות הלאומית למעשה לא באה אלינו, אתם רואים את זה? כולם, יש פה מילה מודגשת, למעשה. תיירות הלאומית למעשה לא באה אלינו כי אם בזכותו של כוח החיים האמיץ הצפון בנו. מה שאמרתי לכם מקודם, הנשמה הזאת שרודה בתינוק, היא תגדל אותו ובסוף הוא יהיה מלך המשיח התינוק הזה. אז גם תיירות הלאומית למעשית, זה בזכות כוח החיים האמיץ הצפון בנו, זה חיי העולם הבא שחיים בקרבנו, זה נשמת האומה שהיא מפעמת ורודה במציאות, שהוא מלא פילי פלאים. כוח חיים כזה אשר אין לו דוגמה ומשל בשום עם, גזע ודת תחת כל השמיים. כוח חיים כזה מנצח את מלוא העולם, החסון והכביר, בכל תכסיסי מלחמתו נגדו. מתוך שיש לנו כוח חיים כזה, מתוך שיש כוח חיים כזה לנו, מצא ההתעוררות הלאומית מקום לפיתוחה. טוב, אני עושה עוד דילוג, מחילה. אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את כל המאמר הזה אחרי השיעור. אומר פה הרב ככה, פסקה הבאה. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים, עד אשר יבוגר שכלו לבוא לידי המדרגה הפנימית להכיר את עצמו ואת אופיו. אדם בהתחלה הוא מגלה את הצרכים הגופניים שלו, ממה הוא צריך להישמר, ואת נפשו ואת מהותו היסודי. אז רק כששכלו מתבגר, אז הוא בא להכיר את חיי נשמתו, את אופיו העצמי, את מהותו היסודית. אז אותו דבר שבאדם היחידי, קודם כל מתעוררים בו כוחות גופניים, חומריים, אז ככה גם העם הוא בנוי, והעם בכללו, למרות מה שבתוך אוצר רוחו מונחים כל גנזיו היקרים, בכליל שלמותו, כשצפות שאלות מעשיות, לא יוכל הרוח להתגלות מתוך מעמקיו, וסברות שטחיות באות בראשונה, ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית. אתם מבינים מה אומר פה הרב? הוא אומר דבר מאוד כואב. כשהאדם, או יותר נכון, העם פה, על הדרך המשל, הנמשל יותר, שהוא בשלבים הראשונים של התעוררותו לתחייה, הוא מכיר רק את המענה לשאלות הקיומיות שלו. איך הפוליטיקאים שרצים לממשלה, על מה הם מדברים? על כלכלה וביטחון. ובעיקר המצא, נכון? לא נותנים מענה לשאלת היסוד של מהות חיינו. מה תפקידנו האלוהי? מדוע קמנו לתחייה? מה ערך התחייה? מה מיוחדותו של עם ישראל? מה אני בתור ישראלי פרטי צריך להופיע בחיי? בתור שייכות אל הגודל הזה, אל שם השם שמתגלה דרכנו? לא. בהתחלה זה כלכלה וביטחון. וכשבאות כל מיני בעיות, גם בעיות רוחניות, בעיות תרבותיות, יש פה, אומר הרב, כשצפות שאלות מעשיות, איך להניג את המשפט, את התרבות, את האומנות, את הפוליטיקה, את היחס אל האויבים, כשצפות שאלות מעשיות, לא יוכל הרוח להתגלות מתוך מעמקיו. ממילא התשובות הן יהיו מאוד שלום עכשיו ניקיות כאלה, הכל עכשיו כזה, עכשוויזם תרבותי כזה. הכל מאוד נמוך, שטחי, חומרי. וסברות שטחיות באות בראשונה ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית, ורק אחרי הרת מכשולים, ואחרי פגישת צורי מכשול רבים בחיי הכלל ובמהלכה של ההתעוררות הלאומית, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה. כלומר, יש שלב שכמו בהתבגרות הרוחנית של האדם, שהוא אומר, קירב סבתי בוז, נכון? כי רב סבנו בוז. אז הוא אומר, אני כבר לא יכול להמשיך בדרך הזאת. מה שאני צריך לשנות? נפלתי מספיק בבורות, בבירות הנשברים האלה, שתיתי מהם מספיק. צריכה התעוררות. ההתעוררות היא באה לשאול שאלות יותר עמוקות, חודרות, לפעמים זה בא מתוך יסורים. אז הוא אומר פה, רק במהלכה של התעוררות הלאומית, מוכנים אנו לבוא, אחרי חיי מכשול רבים וכו', לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית, יותר ויותר מקורית, בנויה ומיוסדת על העמדה של הכרת צביוננו האמיתי מתוך עומק נשמת עמנו וטהרת רוחו. בעצם התקופה הצדוקית הזאת שהרב מדבר עליה בהורות, היא מקבילה לתקופה היום של התחייה שהיא מתנהלת בתור יחס אל הלאומיות או אל הארציות, בתור חזות הכל, התייחסות אל המציאות ולא אל מקור המציאות. לא לנסות לרומת את המציאות הלאומית הארצית על פי רוח האומה, על פי הגודל האלוהי שצריך להופיע פה, אלא להסתדר. צריך להסתדר, צריך לעשות פה הסכמי קנייה, צריך להסתדר איכשהו עם הגויים שיושבים פה, צריך לנהל פה מערכת משפט מסוימת. אבל זה לא יונק עדיין, לפחות לא באופן שלם, זה הולך ונהיה יותר ויותר טוב עם הזמן. אבל זה ההקבלה פה, אתם מבינים? זו פסקה מאוד רלוונטית לדורנו. אנחנו בתוך תהליך, תהליך של חשיפת העולם הבא בעולם הזה. עצמיותנו האלוהית בחיינו האהובים. אז אומר פה הרב, אם עם פלאים אנחנו, אם אין אנו יכולים להשוות ולהתאים את רוחנו המהותי לרוח כל עם אשר על פני האדמה, אנחנו לא יכולים לחיות כמו הגויים, כמו הלאומיות שלהם, כי אנחנו בנויים אחרת. זה כמו ש... אני יודע מה, פיל הוא לא יכול להתנהל כמו דג, נגיד, כמה שזה שייך לעולם הטבע, אבל זה מהות אחרת, זה מציאות אחרת. אם סוד קיומנו ספון בסגולתנו המיוחדת אשר אם נהיה אנחנו חסרים, אין עם בעולם אשר ימלאנה, יש לנו תפקיד אלוהי בעולם, אף אחד לא יעשה אותו במקומנו. אז מוכרח מהלך חיינו כולו, בייחוד בצעדים של תעוררות תחייתנו הלאומית, להיות מתבלט בקרבנו על פי אוכותיו המיוחדים. טוב, אני עושה עוד פעם דילוג. בהמשך הרב פה אומר שהכרות השטחיות אשר לא יוכלו להחזיק מעמד נצחי בחיומה, צצו ועלו על שדמותינו והיו לנו לרועץ, לצמחי לענב הראש, זה אחרי המשבר של גלות בבל. זה הצדוקיות והביתוסיות. עכשיו הרב מתייחס פה לטענות שלהם. בסדר? שתם פתחנו את המאמר הזה. תסתכלו פה בפסקה האחרונה בעמודה הימנית. זה הכמשונים האלה, הטענות המזויפות. מה הם אמרו? כיצד יכולה להיות עבודת השם היותר מסתורית, הנעולה באלפי עזקין, עזקאין, זה שרשראות כאלה, מנולים, בעד שכלו הרציונלי של האדם, להיות יסוד ציבורי. הם בעצם הפכו את עבודת השם למין דבר כזה פרטי. הרי אמרנו שהם אמרו, יחיד הוא מתנדב ומביא קורבן ציבור. למה? כי חיי הקודש הם לא יכולים להופיע באופן ציבורי. הם יכולים להופיע באופן רק פרטי. עבודת השם זה דבר פרטי שלי. כן? פינת הדת. הפרדת דת ומדינה. אין קשר בין הקודש ובין הנהגת הציבור. וזה מה שאנחנו אומרים? אנחנו אומרים בדיוק הפוך, נכון? אז אומר פה הרב, ככה הייתה טענה צדוקית. עבודת הקודש, דווקא יותר כללית ויותר יסודית שלה, צריכה לפי דעתם להיות דבר פרטי. יחיד מתנדב והוא מביא קורבן תמיד, כן? מביא תמיד. זאת היא ההשגה השטחית הצדוקית. תראו מה אומר פה הרב, שאיננו עדיין אוכלים את הבוסר הצומח של גפן סדום זאת ושאיננו כהות. לא צחוק הדבר הזה. אבל נצח ישראל ניצח וינצח ויתוקם תמידה. זאת אומרת, יש היום גם את הרוח הזאת, אתה שומע אותה. אתה רוצה להיות דתי, אתה רוצה לשמור שבת, בסדר גמור. אבל רק אל תתערב לי פה בהנהגת החקלאות, עכשיו שמיטה, שנה הבאה. אבל אל תגיד לנו מה לעשות. אל תגיד לנו מה לעשות עם גבולות ארץ ישראל התנכיים, עם הבטחת השם לארץ. זה דברים שאתה מאמין בהם. זה בסדר גמור, אבל זה לא קשור לפוליטיקה הישראלית. זה לא קשור עכשיו להחלטות של הכנסת. זה בעומק העניין, זה הטענה הצדוקית. שאמרו, היחיד, עבודת השם זה שייך אל היחיד, זה לא קשור להנהגת הציבור. אל תגיד לנו פה איך לנהל מערכת של נישואין, של קידושין, של גירושין. זה קשור אליך, אתה רוצה בבית שלך, תעשה מה, אתה רוצה תדליק נרות שבת, אתה רוצה תשתחווה לפסל, מה אכפת לי? זה בעיה שלך, אבל לכפות עלינו את זה בתוך חיים ציבוריים? לא. זה נובע מאיפה? זה מתחיל מהצדוקיות, המשיך אחר כך בנוצריות. גם הנוצריות, המינים, הם הפרידו בין החיים הפוליטיים והחברתיים לבין החיים הרוחניים. האלוהים הוא לא מתערב בדברים האלה, אלא תהיה איש חסד, מה שראינו בפסקה הקודמת. תהיה איש טוב וכו'. אז זה לא קשור אלא ציבוריות. אז חכמים ניצחו, ואיתו כאן תמידה. מה זה איתו כאן תמידה? כלומר, הוא הוברר לדורות, לתמיד, שקורבן ציבור זה לא דבר פרטי, ובכלל, התוכן של עבודת הקודש זה דבר ציבורי וכללי, ודבר עומד ברום חיי הלאום ומחיי את הלאום כולו. ואי אפשר שיהיה יוצא מקשר החיים הזה כל אשר יחובר אל החיים באומה. טוב, עכשיו, הדבר השני, מה שאמרו הביתוסים, הם אמרו לגבי קצירת העומר. אז גם פה יש סוג כזה של כפירה. למה? אז אומר פה הרב, לגבי החקלאות. בניין הארץ, היסוד הראשי שלה זה החקלאות, הלא יצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני ופשוט, נכון? זה כלכלה, כלכלה זה לא קשור אל הקודש, יאמרו לך הגויים. זה לא לומדים את זה בישיבות, לא לומדים. כלכלה זה אנושי, אבל אצלנו זה לא ככה. אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, וארצו ושפתו וכל הרחב כולם קודש הם, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושות וכל היקום כולו. וכל מקום שקווי אור קודש משתלחים לברכה אינם קים ענפים מגזע מטעיו, הרי גם חקלאותו כולה היא סבוגת קודש. עם ישראל, הכל זה קודש, גם החקלאות זה קודש, כל הנהגת המדינה זה קודש, גם העולם הארצי הזה, גם החול הוא צריך להתקדש. כל חלי הציבור צריכים להתקדש. והקודש הזה שביסוד החקלאים מובלטו על ידי זה שחגיגת ראשית הקציר, זה הובלט על ידי העומר. העומר עולה למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה, והקורבן המקודש עמו הוא קורבן ציבור שדוחה את השבת. הרי העומר הוא מתיר את החדש. אסור לאכול תבואה חדשה לפני שהוקרב, הוקרבה מנחת העומר. ברור? אסור לאכול מהתבואה של השנה, רק מהתבואה של השנה שעברה עד שהוקרבה מנחה. יוצא שפה החקלאות היא יונקת בעצם מן הקודש. כל ההדרכה של החיים הארציים זה יונק מן המקדש, מן הקודש. אז זה דוחה גם את השבת. אז בהתוסיות הזאת, זה לא שהם היו כאלה צדיקים עליונים, והייתה חשובה להם שמירת השבת, שלא יקצרו בשבת. יותר משומרי התורה, מהפרושים, הנצחיים האלה. לא בשביל זה, אלא פשוט, הייתה להם מלחמה נגד האמירה הזאת, שהתורה תבוא ותדריך פה את החקלאות, תדריך את הכלכלה, תדריך את השווקים. אל תתערבו לנו פה. אנחנו בדיוק אומרים הפוך. היסוד של העולם הזה הוא יונק מחיי העולם הבא, מההדרכה האלוהית, מהסדר האלוהי שמופיע במציאות. כל הברכה שלו, כל הטוב שלו, כל השבע האלוהי שצריך להופיע פה, זה יונק מפה. אז זה הייתה המלחמה של הצדוקיות. טוב. והיום אנחנו צריכים להקים את מדינת ישראל, לבנות אותה, לכונן אותה, מכוח הלקחים שאנחנו לקחנו מהמלחמה שהייתה נגד הצדוקיות והביתסיות הזאת. אז אני חוזר אל הפסקה שלנו באורות. ומיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל. שהחיים הלאומיים, הדרכת הצבא, התעשייה, הכלכלה, אומנות, התרבות, החקלאות, הבניין בארץ, יישוב הארץ, הכל יונק לא מסברות שמנותקות מחיי העולם הבא, מהעולם ההולך ובא, מהשאיפה שלנו להקים את מלכות המשיח, לזכות לתחיית המתים. אז היסוד הזה הרוחני הוא מה שצריך להדריך את כל הבניין הלאומי. ומיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, והתגדל בניין הארץ, וכל האימוצים הכלליים שנובעים לרשות הרבים, לרשות הציבור, הולכים לאומת התחייה, הולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו בתואר של שלשלת גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה. התחייה הלאומית, כל הנהגת המדינה פה, כל הגידול של הנפש הלאומית הזאת, זה הרבה סיבות יש לדבר הזה, שהם כולם יונקות מהעולם הרוחני החי בקרבנו, מנשמת האומה שהולכת ומזרחת את קוויה הארוכים, מפלאות תמים דעים. מה זה פלאות תמים דעים? תמים דעים זה הקדוש ברוך הוא, זה פסוק מאיוב. דעים זה משון דעות, אידאות. הקדוש ברוך הוא מי שהוא מתמם את האידאות, הוא מאחד את הרוח ואת החומר, את נשמת האומה, עם מדינת ישראל, את התחייה הלאומית, עם הגודל האלוהי שצריך להופיע בקרבה, שיונקת ממנו, שהוא מה שמרומם אותה, או במילים אחרות, את ריבונו של עולם עם עולמו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.